שיווק on the go, הפודקאסט של קהילת מנהלי שיווק מצייצים.
שלום לכולם וברוכים הבאים לפרק חדש של שיווק on the go, הפודקאסט של קהילת מנהלי שיווק מצייצים. שמי אבי זיתן, בעלים של חברה לייעוץ שיווקי אסטרטגי. אנחנו באמצע של גל שני ומתמשך ואולי שלישי ורביעי של קורונה שלא עוזבת אותנו, כבר כמה חודשים טובים, ואחד הענפים שהכי הושפע מהמצב הוא ענף הקריירה. גם באופן אישי, אנשים רבים איבדו את מקום פרנסתם, וגם באופן כללי, כמדינה, כל שוק התעסוקה הישראלי והעולמי חווה טלטלה ושינוי. כמו בכל משבר, ישנה כמובן גם הזדמנות. היום אני הולך לשחק עם אורחת מיוחדת, מירי ישמעאל ססון, מנכלית ברליץ ישראל, בית ספר ללימודי שפות, שכולכם בטוח מכירים, ונלמד כיצד אפשר באמצעות לימוד של שפות זרות והיכרות עם מאפייני תרבויות שונות, למנף ולשרת את הקריירה בדיוק עכשיו, מה שנקרא, בת לנו בזמן, אלן מירי.
אלן.
מה שלומך?
מצוין, מצוין, הכל מצוין.
אני שמח שאת כאן, האמת היא שנושא מעניין, ברליץ.
נפלא.
תדבר ליץ וכזה, אנחנו עוד זוכרים אתכם מהעבר, אנחנו נדבר על זה עוד יפה. אז אני רק אגיד, באמת, לפני שאנחנו יורדים לפרטים, שהשילוב של קריירה ולימודי שפה הוא שילוב מתבקש, ותכף נבין למה השילוב הזה חשוב אפילו יותר עכשיו בדיוק, ואיך הווירוס דווקא בסוף יכול לייצר פה מקפצה לקריירה. אבל לפני שנשחיז את הלשון ונתרגל לזמנים, אנחנו מתחילים כל פרק בשיחה אישית, לומדים להכיר את המרואיינים, קצת עלייך, בקיצור תרגישי חופשי לספר רקע, מה שבא לך לשתף, פרקים, משפחה, איפה את גרה, גילאים, מה שאסור לי לשאול, את יכולה להגיד לבד, בקיצור, feel free.
אוקיי, בסדר, אז קודם כל נעים מאוד, שוב, אני מירי, מירי ישמעאל ססון, אני בת 47 ונולדתי במושב לפני 47 שנים.
וואלה.
כן, 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 מושב שנראה קצת אחרת מהחיים שלי היום, אבל מושב רמות מיר, אני בטוחה שאף אחד לא ממש מכיר.
נכון, אם את אומרת ככה במודעות בלתי נזרת, לא יודע איפה זה.
אז הנה, אני אספר לך שגם תדע שזה ליד רחובות, אחלה מושב. אבל מאז הרבה שנים עברו, ואני גר היום ברעננה, אני אמא לשני בנים מדהימים לקראת גיוס, ממש ממש לקראת גיוס.
יואו, את לקראת גיוס?
כן.
איך זה קשור אלייך?
מגזמת, ברור קשור אליי.
חתן מוקדם.
לא, גם לא.
גם לא.
וילדה בת 11, ואני למעשה 20 שנה כבר עובדת בברליץ, עבודה מאתגרת, מעניינת בחברה כל כך מגוונת וייחודית. זהו, 20 שנה זה הרבה, אבל 8 שנים מנכלית, וכן, יש הרבה מה לספר על החברה המיוחדת הזו.
אז את הקריירה שלך בעצם זה מרתון ארוך, כמו שאת אומרת, והרבה מאוד שנים, וזה לא המרתון היחיד בחיים שלך, אני מבין.
לגמרי, לגמרי, לא.
אז תספרי לנו.
כן, לפני כמה שנים התחלתי להיכנס חזק חזק לספורט, כמו הרבה אנשים, חלק מאיזשהו משבר ככה מאוד גדול שחוויתי, והחלטתי שאני עושה משהו משמעותי, משמעותי לי, דברים שיעשו לי טוב.
מבינה שעכשיו תורך, עכשיו את תומרת הנשמה.
כי קריירה זה חשוב, הילדים זה חשוב, כסף זה חשוב, הכל מאוד חשוב, אבל הכי חשוב זה אנחנו. ובאמת נכנסתי לתחום הספורט, ובערך כמו כל דבר בחיים שלי, אני באקסטרים, בהכי גדול, בהכי זה.
או אפס או מאה, את אומרת, אין
זה מאה. אז אצלי זה מאה, וגם 110 אם אפשר, ותוך 7 חודשים כבר עשיתי את המרתון הראשון שלי.
די, פה בארץ?
כן, התחלתי, לא, התחלתי עם טבריה. ומשם, כן, ומשם צמחנו וגדלתי לעוד הרבה תחרויות בכל העולם, ברכיבת אופניים, בחצי איש ברזל וכו' וכו', ועד היום אני מאוד מאוד בעולם הזה, אבל כן, זה המרתון שלי, ואני חייבת להגיד לך שיש הרבה מאוד חיבורים בין התחום של העסקים לבין התחום של הספורט, אבל זה אולי נדבר אחרי זה.
אז 2020, השנה שכולם כבר מייחלים שתסתיים, באופן כללי כבר מישהו אמר לי בפברואר רצים שהיא תיגמר, כשבשאיפה שאיתה גם מסתיים משבר הקורונה, למרות שכנראה לא יקרה כל כך מהר, אבל הייתי באמת אזכר כאחת השנים המוזרות והמשמעותיות ביותר מהמון בחינות, שינויים שעברנו פה, התאמות למצב חדש, משברים, שוק העבודה, ועל כך שרק בישראל לבדה יש מיליון מובטלים וכל כך הרבה אנשים בחלט, לא פשוט בכלל. אצלכם בברליץ, ההכנות למשבר התחילו הרבה לפני, כבר ממש בתחילת השנה, אז תספרי לנו באמת מה הייתה ההשפעה מיידית עליכם כבית ספר פרונטלי בסוף, ללימוד שפות, ואיזה החלטות קיבלתם, אפרופו אמרת לי, אני מאוד מהירה ורצה מהר, קיבלתם אותה on the job training, מה שנקרא במהלך הקורונה.
כן, צריך לזכור קודם כל שברליץ היא חברה בינלאומית, בסדר, זאת חברה שהיא לא רק בישראל, היא קיימת בכל העולם וכולי, אז אנחנו כבר התחלנו כבר להבין שהסיפור הזה קורה כבר באזור ינואר,
והתחלנו כבר... נכון, אמרו שבסין כבר היו התראות על וירוס מוזר בסוף דצמבר.
בסוף
דצמבר, תחילת ינואר.
תחילת ינואר, אוקיי. אבל כבר איטליה וצרפת וספרד, וכבר הכל היה שם, וברליץ הרי גם נמצא שם, אז כבר ראינו שדברים הולכים לקרות שם, אז התחלנו כבר להבין שאנחנו כנראה בדרך, ואגב, לצערי, ממש לא טעינו. ובאמת הבנו שאנחנו צריכים להיכנס לתוך מציאת פתרונות בתקופה הזאת. אני תמיד מספרת שאנחנו בברליץ אוהבים לעשות תהליכים שהם לא תהליכים מאוד קצרים, אלא תהליכים ארוכים ובעלי משמעות, וברגע שהקורונה נכנסה, אני מזכירה, זה היה באמצע מרץ, אנחנו ביומיים הצלחנו לעשות תהליכים שאנחנו בדרך כלל עושים בשנתיים, שלוש.
איזה אקסלרטור.
כן, ממש. וזה היה בעצם לקחת חברה שלמה, אתה צריך להבין, זו חברה עם קרוב ל-500 עובדים, עם אלפים אלפים של תלמידים בכל המשרדים הכי גדולים של המדינה.
שמגיעים למקום פיזית
רובם, לא כולם, כי גם יש לנו לימודי אונליין, אבל ביום אחד, כמעט ביום אחד, אני חושבת שזה היה אפילו יום וחצי, עברנו את כולם לזום, אבל זה לא כזה פשוט, כי זה להדריך מורים לזום, וזה להפוך את כולם לעבוד מהבתים, אנחנו כולנו עברנו לעבוד מהבתים, זה כל הפסיליטי, זה המחשב, ותתתתה וכולי.
אני חייב להגיד לך שזום, בתור אחד שנמצא בעולם השיווק וגם מרצה, אתה יכול להיות מרצה מעולה בפיזי, ועל הפנים בזום. אם אתה לא מבין את הכלי הזה, את התאורה שלו, את האנגייג'מנט, את החיבור, את השיתוף מצגת, סרטים, אני לא משנה מה, אתה יכול ליפול לגמרי.
אתה ממש ממש צודק, ולכן האתגר היה עצום וענק, ואני חייבת להגיד לך שזה בלתי יתואר. היו מלא מכשולים בדרך, אבל הצלחנו וצלחנו. ואני חייבת להגיד לך משהו שאולי מדהים אותי עדיין, זה שבסופו של דבר, גם כשמסתכלים על התוצאות העסקיות שלנו, אז בוא, הם לא כמו שנה שעברה, ברור, אבל הם גם לא קטסטרופה.
באמת לא, זה לא נפילה.
ממש לא, ממש לא, וזה משהו שאנחנו מרגישים מאוד גאים, אבל זה באמת בזכות העובדים המדהימים של החברה, חד משמעית.
יפה. קודם כל זה לא טריוויאלי מה שאת אומרת, כי אנחנו חושבים פה על הרבה אנשי עסקים שמספרים על ירידה תהומית, ופתאום שרק לעשות את ההתאמות שאמרת לזום לוקח פעמים כמה חודשים, טכנולוגית, בענן, לשים את ההרצאות, לטעון את האנשים, היוזרים מצד השני, לא טריוויאלי בכלל. אז הזכרנו בהתחלה שכל משבר זה גם הזדמנות. ולמעשה, אם את מסתכלת על התקופה ואומרת, יש פה בסוף, הביטוי הקלאסי, להפוך את הלימון ללימונדה. זאת אומרת, מה המקפצה בעצם שהתקופה הזאת יכולה לייצר בקריירה של מובטלים או אנשים לא מועסקים? דווקא עכשיו שאת יכולה להגיד להם, תקשיבו, ברגע הזה, הנה, יש פה גם הזדמנות שאנחנו יכולים לראות אותה כברליץ.
תקשיב, מה שמדהים זה שהקורונה באמת הביאה לנו הרבה מאוד הזדמנות. בסדר, אפשר להסתכל על החלקים הפחות טובים, והם קיימים, ואי אפשר להתווכח איתם, אבל גם יש הרבה מאוד מקומות שבאמת המציאות הביא אותנו למצוא פתרונות, וכשאתה מוצא פתרונות, אז אתה גם באמת חושב עמוק יותר, ואתה חושב לגופו של עניין. אני חושבת שהמשחק החדש זה כישורים נוספים, ויתרון יחסי שלי כמועמד, לעומת מה שהיה לפני זה. צריך לזכור ששוק העבודה לפני זה, שוק העבודה לפני זה, היה רווי. כלומר, באמת, באמת כבר לא, אני גם מרגישה בברל שחיפשנו עובדים, כמעט ולא היה לנו, כי כולם מצאו במקומות אחרים, והיינו צריכים לרדוף אחרי עובדים. הכל היחס הזה השתנה. כלומר, אם אני לפני זה, אני כעובד, ניהלתי את הקריירה שלי,
ואני הייתי, I'm the ruler, ואני קובע, וזה שוק של עובדים.
וזה שוק של עובדים, זה כבר לא. בסדר? וצריך לקחת את זה בחשבון שזה הפך להיות שוק של מעסיקים, וזאת נקודה מרכזית, וזה מצחיק שאתה משלים את המשפט שלי, כי אתה מבין שזאת המציאות, אתה יודע, הרי לא דיברנו לפני זה, אתה מבין שזאת המציאות, ואני כן חושבת שברליץ, לפחות בחלק הזה, נותנת את הערך המוסף, ובמה היא נותנת את הערך המוסף, תשאל אותי, אני
במה היא נותנת, כי זה מאוד מעניין. כי האנשים שעכשיו שומעים את זה אומרים, רגע, אני לא עובד, אני רוצה להבין איך אני מפצח את זה.
אז הערך המוסף באופן מאוד טבעי הוא השפה הנוספת.
זה בידול.
כן, זה בידול. זה בידול, נכון. אבל זה נותן לך איזשהו added value, בסדר? כלומר, שאם אני שמה...
אקס-פקטור נוסף, כאילו שבעצם לאחרים אין אותו.
לגמרי, שלאחרים אין אותו.
נכון.
בדיוק, אתה יודע יפה.
נכון.
אבל באמת, אם אני יודעת עכשיו אנגלית, ואני לומד עכשיו ספרדית, אז אני רושמת ברזומה ספרדית ואנגלית. ותשאל אותי לשאלה נוספת, למה זה חשוב?
נכון, למה?
כי אנחנו בחברות גלובליות, ואנחנו צריכים את השפות הנוספות. אז זה ככה לשאלה שלך.
אז קודם כל, את אומרת, בעצם נושא השפה הופך להיות הבדל בין הצלחה לכישלון, ובעצם מאפשר לי הרבה יותר דברים שקודם היו סגורים מפני, ופתאום, אם אני עוד שפה קופץ למעלה, רמה אחת למעלה, באמת מבחינת המוצר עצמו.
נכון.
אז למעשה, על אף שהמשק ושוק העבודה נמצאים במצב הגרוע ביותר בעשרות השנים האחרונות, אתם יכולים בעצם להעניק למחפש עבודת אפשרות להיות מחוזר, וגם באמת לקפוץ בלינקדין ובכל המקומות האלה שמחפשים את העובדים, לעשות בעצם, לייצר בעצם יתרון גדול.
משמעית.
תני לי כמה דוגמאות כאלה.
תראה, לדוגמה, סמי, אם אני מסתכלת על מדינת ישראל ושוק התעסוקה ב-2020, בסדר? בשנה שאנחנו נמצאים, באיזושהי בדיקה ככה מאוד, זה, יש לפחות איזה 400 חברות גלובליות, כאילו לפחות, שאני ככה, לפחות, נכון, שאני חושבת, נכון. בתחום ההייטק, הטכנולוגיה, הפרסום והשיווק, הנדלן, התיירות, ונעימית, בסדר? יש באמת בכל תחום. אז אם אני סתם עובדת הייטק ואני צריכה לחפש עבודה, בסדר? והיום אנחנו מאוד עובדים גם חזק עם דרום אמריקה, ואנחנו עובדים עם אירופה וכולי, אז שוב, אז הנושא של מידת ספרדית לצורך העניין היא קריטית מאוד ויכולה נכון. מאוד לעזור. אני מפה קופצת סתם לכל העולים החדשים שיש לנו מצרפת, בסדר? ואני רוצה להתעסק בתחום הנדלן בישראל, אז הצרפתית מאוד יכול לעזור לי ומקדם אותי. וכשהשמיים ייפתחו, אז כמובן שההזדמנויות ייפתחו, אבל לפחות אני כבר יודע אותו צפה. כלומר, איך שאתה לא תראה את זה, יש לזה יתרון מאוד גדול. יש עוד משהו שאני, כאן אני מכניסה אותך למחלקת המחקר של ברליץ, בסדר?
מעניין.
אבל אנחנו רואים ש-90% מהמנהלים הבכירים לומדים אנגלית. לא משנה מה רמת האנגלית שלהם, הם לומדים אנגלית.
בכל נקודה הם משפרים.
הם משפרים כי הם חייבים. נכון. כי שוב, העולם גלובלי, ואני לא צריך להגיד לך, והאינטרנט וכולי.
כל הזמן נמצא בשיחות, לא משנה שותפים עסקיים, להרחיב שוק, עוד סגמנט, עוד תחום, עוד סטארט-אפ שמגיע אליך.
ואתה יודע מה? ולא רק בשביל להתקדם, אפילו באותו מקום עובדה שאתה נמצא.
נכון. זה נכון.
שמה?
שאמר לי מנכ"ל, אם אני עכשיו, רמת האנגלית שלי נשארת נמוכה,
גם אני נשאר.
אני פה בתוך הארגון לא מצליח להתקדם לשלב הבא.
בדיוק, בדיוק.
אני רוצה לפתוח עוד שוק. איך אני עושה את זה?
אבל מה שרציתי להגיד לך באמת, זה שהמחקרים מראים שחלה איזושהי עלייה מאוד משמעותית, לפחות 30% מהמנהלים שנרשמים לתוכניות היהודיות האלה לשיפור המיומנות, עוסקים מאוד חזק בנושא של הסמולטוק. אני רגע עוצרת רגע מלימוד שפה, כי נראה לי שאת זה הסכמנו שנינו.
נכון.
הנושא של הסמולטוק דווקא בזום, ודווקא בטלפון,
הסמולטוק, כאילו, הקטנות האלה, כאילו...
מה אני עושה? איך אני מייצר סמולטוק בזום, אתה יודע? חשבת על זה? זאת שאלה?
לא, שאלה טובה.
זאת שאלה מצוינת. אז גם פה אנחנו רואים, הרי ברליץ זה לא רק שפות, ברליץ זה גם סמינרים וגם סמולטוק באנגלית, והנה רק היום בבוקר העברנו לקרוב ל-10 מנהלות משאבי אנוש, העברנו נושא של סמולטוק בזום. אז זה באמת איזשהו אתגר שאנחנו ניצבים בו, ושוב, אתה זוכר שהאתגר זו הזדמנות, וזו ההזדמנות. השפה
והסמולטוק. זה משהו שלא חשבתי עליו קודם, יש פה באמת משהו קטן, אבל הוא פותח דלת, הוא מתחיל תקשורת, הוא יוצר לי סוג של חיבורים ראשונים, פונים אליי יותר. אז עסקה פגישות עסקיות, mm-hmm. אי אפשר לא להתייחס לחוויות המאתגרות, אפשר להגיד שכולנו בעקבות המעבר לאונליין, בכל סוגי האפליקציות שיש זום כשם קוד. הרי משהו מוזר קורה מאוד בפגישות האלה, הן נורא לא ישראליות, הגוף לא נוכח, אין לחיצת ידיים, אין חיבוק, תמיד אומרים אתם הישראלים נורא חמים, נכון, עם השפת גוף שלכם וכדומה, ומעבר לזה שצריך להתמודד עם קשיי טכנולוגיה, איכות, אינטרנט, תפעול, דיברנו על זה קודם. מה ההשלכות של מעבר לשיחת וידאו מבחינתך על הפגישה עצמה ועל המהות ועל הברמה האישית גם? זאת אומרת, איך אני מביא את עצמי ואיך אני מצליח לכבוש שם בצד השני?
תראה, אמרת את זה ואמרת את זה מאוד יפה. הפגישות הופכות להיות מאוד שטוחות ולא רב-ממדיות. בסדר, זאת אומרת, אני כבר לא מגיעה באינטראציה מול, כמו שאנחנו עשינו קודם, את רוצה קפה,
את ואני עכשיו יש לנו את המימד, אני רואה אותך, אני שומע אותך, אני חווה אותך, אני רואה שאת היפרית, אני רואה שאת פרפקשן, אני רואה את השפת גוף שלך.
נכון.
אני מקבל ממך וייבים. בזום לא הייתי חווה את זה ככה.
לא הייתי חווה את זה ככה, נכון? אבל עדיין יש כמה כלים של עשה ואל תעשה, עדיין, שחשוב שנדבר עליהם. בוא נגיד. ופה אני אתן לכם גם טיפים. סתם, יאללה, בוא נרוויח מהשיחה הזאת גם עוד משהו. ברור, ברור.
אנחנו צריכים להביא הרבה האזנות, מירי.
כן, אני בעד, לגמרי. אז לכן אני אומרת, יש הרבה דברים שאנחנו באמת מלמדים, סתם, אני אתן לך רגע איזושהי דוגמה. אתה רוצה לפתח סמול טוק, בסדר? אתה הרי לא יודע על הבן אדם שיושב מולך מה יש לו, מה אין לו. סתם, על פוליטיקה, אתה תדבר בזום?
פחות.
נכון. ולכן זה איזושהי דוגמה. אני אתן לך תכף עוד הרבה דוגמאות.
בקיצור, כללי הסבב, פוליטיקה פחות. איך להוציא את השיחה ממקום חיובי ומעצים ועם אופציות לעתיד, בלי ליפול לכל הבורות שיכולים לגרום לי כל מיני בלגנים.
אז בוא, אני אתן לך כמה טיפים, יאללה. בסדר? קודם כל, אני מציעה שכשאתה מגיע לשיחת זום, כשאתה מגיע לשיחת זום, אני מציעה שקודם כל תלמד על התרבות שזה שיושב מולך. עכשיו, אם זה ישראלי, הכל סבבה, זה גם יותר נינוח וקל, כי אז אתה גם יודע פחות את עולמות התוכן.
אז זה אני עושה באוטו בדרך.
אז בוא נדלג ובוא נדבר על כל הזום שאנחנו עושים עם חול. זה. ואגב, יש המון כאלה בעולם התעסוקתי, והיום עוד יותר. בסדר? קרה מה קרה לפני זה? כולל רעיונות עבודה. אתה ממש רוצה לדעת קרה מה קרה לפני זה? אני, כשהייתי צריכה איזושהי עסקה או איזושהי פגישה, הייתי נטסה לחול, נכון? לאירופה, היום זה לא. ולכן אנחנו הרבה חשופים לקונסט של חול. אז א', תלמד את התרבות, בסדר? סתם אני אתן לך דוגמה.
מה אסור להגיד? מה מותר להגיד?
שבאנגליה, מה מותר, מה אסור, אבל סתם, לדוגמה, כשאתה מדבר עם מישהו שהוא מאנגליה, מבריטניה, הם נורא אוהבים לדבר על מזג האוויר. חולים על נושא של מזג האוויר. אז תלמד את הסיפור של מזג האוויר, שנייה לפני שאתה נכנס לתוך הזום, תיכנס לתוך הזום ותדבר על מזג האוויר. סתם דוגמה, בסדר? אני אתן לך כאלה מלא.
זה פותח.
זה לא רק פותח, זה מאפשר באמת שהשיחה תהיה קולחת נכונה ומצדיקה את האירוע. בסדר,
זאת אומרת, זה, במקום זה... לשאול בישראל איפה היית באיזה יחידה בצבא,
כן.
או מה הדברים שאנחנו בישראל רגילים, בוא נפתח
נכון,
לדברים
אתה
שלהם.
אתה נראה לי מוכר ושנינו מכירים בדיוק, אולי
כן,
את אותו בן אדם,
מכירים, כן, כן,
שזה נורא ישראלי, זה פחות אוכל לעשות עם בריטי. נכון. או לדוגמה, תתחיל במשהו חיובי, משהו נורא חיובי. אני אתן לך דוגמה שנייה על מישהי שככה יצא לי לדבר איתה, דווקא מישהי מאיפה היא, מרומא, לפני כמה ימים. ראיתי שיש לה שעון, בסדר? אז אמרתי לה, מה זה השעון הזה? כי זה שעון שקשור לריצה וזה, וגילינו ששתינו, גרמין? כן, גרמין, אז גילינו ששתינו, כן, גילינו, גיליתי שהיא רצה, ואם פה זה פיתח לנו תחום שלם של הריצה, ומה היא עשתה, מה אני עשיתי וזה?
מקרב,
אז זה סתם, זה מקרב. אז זה סתם גם בעניין הזה, אני גם חושבת, זאת נקודה אחת בנושא של התרבות, תלמד את התרבות דקה לפני הזום. נקודה נוספת זה אולי למצוא באמת המחנים המשותפים, בסדר, דיברנו על זה קודם, אז באמת לעשות את זה אנרגיה חיובית וכולי, אני חושבת שזה מאוד חשוב. דבר נוסף בנושא, וזה קשור לשפה, אם אתה כבר מדבר שפה, דבר אותה, תנסה כמה שיותר מדויק, בסדר, תנסה, אנחנו נורא אוהבים את הגוגל טרנסלייט, לפעמים זה מביא אותנו לאזורים לא קשורים, תקשיב, לא קשור.
ראיתי אנשים שמתרגמים את זה, אומרים את המשפט ומביאים את זה פה, וזה פתאום נשמע אחרת לגמרי, כי הוא מתרגם את זה הרי סימולטנית.
כן, לגמרי.
ואז זה מאבד את המשמעות הפעמים האמיתית של השיח.
לא מאבד, אלא זה מביא את זה לעולמות אחרים, אז תנסה להיות ביקורתי כלפי התרגום שלך, ואולי הדבר הכי חשוב, וגם ובמיוחד אולי בזום, זה אם אתה לא מבין, תשאל. בסדר? אם אתה לא מבין, תשאל. זה יותר אינטליגנטי וחכם להגיד לא הבנתי, מאשר לדבר שטויות ולא לעניין.
אולי לשחק אותה כאילו הבנתי,
ולא הבנתי
כלום. תשובה לא רלוונטית.
כן, אז אני חושבת שאלה הדברים שבאמת הייתי אומרת אותם, אבל תקשיב, יש עוד מלא אחרים, וזה...
בסדר, אנחנו רק נוגעים פה בבופי טעימות ראשון.
זה לפודקאסט הבא.
את מנהלת חברה עולמית שיש לה סניפים בעולם, אמרת את זה, ואני מניח שיש הבדלים בפעילות של ישראל לעומת מדינות אחרות בסוף. תספרי לנו על מהלך משמעותי שהובלת בתקופה שבה את בברליץ, את הרבה שנים פה, משהו שהוא באמת game changer, זאת אומרת זה שינה, הגדיל, פתח...
אז האמת שזו השאלה אולי שאני הכי אוהבת לשמוע ממך, בסדר? כי פה זה כבר לא קשור אפילו לברליץ ואלינו, זה קשור למדינה שלנו. לא, זה גם קשור למדינה שלנו. כשאני מסתכלת, הרי ברליץ היא חברה גלובלית, היא קיימת בכל עולם, וכשאני מסתכלת על ברליץ ישראל, יש משהו שאני חייבת להגיד שאני בגאווה מוחלטת, בסדר? רמת היצירתיות של העובדים שלנו, החשיבה קדימה, החשיבה מחוץ לקופסה, היא כל כך יוצאת דופן מהאירופאים, האמריקאים, מהדרום האמריקאים וכולי, וברליץ, כל בשורה שיצאה מברליץ, תמיד יצאה מישראל. באמת. מדינה, נשבעת לך, מדינה קטנה, באמת, החברה הכי, ברליץ היא בין הכי קטנות וזה, אבל זה אמיתי. נותנת לך דוגמה, נותנת לך דוגמה מעולה. לפני משהו כמו 18 שנים, אנחנו פיתחנו דבר שנקרא בברליץ BVC, ברליץ וירטואל קמפוס. מה זה אומר? זה אומר שאנחנו יכולים שנינו ללמוד בשיעור, אני המורה, אתה התלמיד, יש בינינו מחשב, אני מורה בישראל, אתה בכלל תלמיד שגר בבלגיה, ואני מלמד אותך שפה. עכשיו, נכון, היום זה נשמע לך נורא טריוויאלי ונורא הגיוני, אבל תחשוב לפני 18 שנה, כל מחלקת ה-BVC שמכניסה מיליונים לחברה, מיליונים לחברה הגלובלית,
התחילה פה.
התחילה בתל אביב, ברחוב שאול המלך.
לא משנה איפה היוזר יושב, לא משנה איפה המורה יושב, אנחנו מחברים בין אנשים, תלמידים ומורים בכל העולם.
אבל תשאל את עצמך מי פיתח את זה. פיתח את זה ישראלי פה אצלנו בחברה, לפני 18 שנה, ברחוב שאול המלך, באיזה משרד קטן וחשוך, ומפה זה התחיל.
זה באמת נשמע לי עזרו לפני 18 שנה, כי עכשיו זה נראה obvious.
עכשיו זה נורא obvious. אבל עוד פיתחנו הרבה מאוד מוצרים, וצמצמנו כל מיני חשיבות על הארגון עצמו וזה, כל הבשורות יצאו מישראל, וזה אחת הגאוות הגדולות של העובדים שלנו פה בארץ.
יפה מאוד. הגענו לאחת השאלות המעניינות שאנחנו מפנים לכל אורח שמגיע לתוכנית. אנחנו שואלים אם את היית מותג בעצמך, את מירי, איזה מותג היית בוחרת ולמה?
כן, טוב, אז אמרתי את זה קודם, אתה יודע, זאת שאלה מעניינת, שאלה טובה דרך אגב, שאלה נורא מעניינת.
היא קודם מגדירה ואומרת, אני רואה דרך זה, איזה מותג את מסתכלת ומה את מעריכה.
תשמע, אני אולי לא יפתיע אותך שאני אגיד לך גרמין, זרקנו את זה קודם, אבל עיתון, לא עיתון, שעון גרמין, למי שלא יודע, זה שעון שמנטר את ה...
סטטיסטיקות אינסופיות על החיים שלך ועל החוץ ועל הגוף.
אבל בעיקר על ריצה, כלומר הוא מתעסק נורא בריצה, ומחר ואמרתי שאני רצה מרתונים ואני אוהבת את הספורט.
הוא החבר הקרוב שלך, את אומרת.
אבל יותר מזה, הוא נותן לך בכל מצב נתון, נותן לך נתונים על עצמך, בסדר?
עליך וביחס לעולם.
וביחס לסביבה בכלל, בדיוק. כמות שעות שינה, פעימות הלב, וכמה רצת, וכמה קלוריות. שזה סופר חשוב, בסדר? וכולי וכולי, אני אוהבת את זה, כי נתונים ומספרים תמיד עניינו אותי, בלי שום קשר עכשיו לספורט, לגרמין ולעבודה, גם בברליץ, אני כל היום על מספרים, נתונים ורווחים וכולי, וזה פתאום מחבר אותך גם כן לעצמך, הרבה יותר חזק, אתה יודע ואתה מודע יותר לפעולות שאתה עושה. ולכן אם אתה שואל אותי למה אני אחי, למותג שאנחנו מתחברת, זה לגרמין, הוא לא ישראלי לצערי.
לא, לא, בסדר גמור,
אנחנו
לא
בישראל. לא, כי אני מפרגנת לישראל, אבל...
אבל מתאים לך את ברליץ.
כן,
בינלאומית. זה מתאים לגמרי. תגידי, יש מנהל שיווק או דמות שאת עובדת איתה, או מישהו שותף ביחד שהיית רוצה שנזמין לפה, ולדעתך מעניין לראיין אותו? היית רוצה להמליץ?
אני חושבת שאין לי מישהו ספציפי שהייתי חושבת וזה, אבל כן הייתי מאוד מאוד, אני הייתי סקרנית לשמוע פודקאסט שלך בעניין הזה, על מישהו שהוא מגיע מעולם שאין בו תחרות, הרי אני בתוך עולם שהוא כל כך תחרותי, וכל כך משמעותי.
מה, חברות ממשלתיות?
לדוגמה, למה חברת חשמל מפרסמת? מול מי היא עומדת? למה זה חשוב לה? מה האזרחים חושבים עליה?
אני יכול להסביר לך במקרה, כי פעם הייתי בתוך פעל, במקרה חברת חשמל עושה את זה, כי בסוף היא מונופול, שעוד שנייה נפתח לתחרות, הרי יש דליה ודורעד שכבר עובדים על הולכה של השירות, וברגע האמת, אתה צריך לבחור כמו פעם של בזת שעשו את השינוי, והם רוצים נורא להוריד את האנטגוניזם ואת הכעס על המונופולים, והעובדים שמקבלים חשמל בחינם, והם מבינים שאם הם השקיעו בשירות, ו-103, אז ברגע האמת, ביום שתיפתח תחרות, את תזכרי את זה לזכותם. אבל יש עוד המון תשובות, וזה נורא מעניין.
זה מעניין. חברות ממשלתיות שמפרסמות, זה תמיד מעניין לדעת למה.
אז אנחנו נעשה את זה. לדעתי דווקא זה יכול להיות מאוד מאוד רלוונטי. תגידי, לסיכום, יש דבר שבקריירה שלך המאוד ארוכה, שאת אומרת כתובנה קצרה על המאזינים, משהו שהיית עושה אחרת, משהו שאת אומרת מתוך הידע שלי, מתוך דברים שעשיתי, יש לי איזה תובנה שאומרת, תסתכלו על הדברים קצת שונה. אתה יודע, דברים אפילו בדיעבד, אבל אנשים נורא אוהבים לשמוע דברים שמנהלים באמת נותנים להם כבונוסים.
א', אני חייבת להגיד שאני חושבת שאין מנהל אחד, ולא צריך להיות מנהל אחד שאין לו ביקורת יומיומית על המעשים, הדברים שהוא עושה טוב, לא טוב. דקה לפני שהוא הולך לישון, הוא צריך לעשות איזשהו, אתה יודע, סיכום יומי כזה, וחייב להיות טוב ולא טוב, אז יש הרבה, אבל אם אני ככה חושבת ככה עמוק עמוק, וזה גם קשור אולי לתחומים שאנחנו מדברים עליהם, אז דווקא בנושא של השיווק, אתה יודע, יש כל כך הרבה, שיווק זה דבר כל כך גדול, כל כך הרבה אופציות ואפשרויות, ויש תמורות מטורפות בשנים האחרונות בתחום של השיווק, שגם מנכ"לים הולכים לאיבוד, בסדר, מודה, גם אני הולכת לאיבוד.
זה קשה.
ואני חושבת שאחד הדברים שאני לוקחת כאחריות שלי, זה שעבדנו, אתה יודע, לאורך שנים תמיד עם חברות, חברה מסוימת, וזה היינו קצת פחות שקיפות, פחות בביקורתיות, נורא שמחנו אליהם, וזה אולי אחד הדברים שאני
לוקחת. כאילו רצתי עם אותו ספק שנים.
רצתי והאמנתי, אולי זאת הדרך. וזה לא קשור לאמונה, זה קשור לזה שאני צריכה להיות גם פתוחה בתחום הזה, ולהיות יותר ביקורתית, ולהיות יותר עם היד על הדופק, ובאמת ללמוד
את הפלטפורמות, הכלים, רעיונות
אחרים.
כל הזמן להחליף ולגוון ולשנות, ולא להיתקע.
ולא להיתקע, במיוחד בגלל שהתחום הזה, תחום השיווק, הוא לא תקוע. הוא פשוט הכי זז שיש.
מה זה, הוא אף ברמות מטורפות.
הוא רץ מרתונים גם.
מירי, תקשיב, אני מרגיש שרצתי איתך איזה חצי מרתון לפחות עכשיו. עשינו את זה יפה. קודם כל, תודה רבה למירי ישמעאל ססון, מנכ"לית ברליס ישראל. היה מרתק, היה מעניין, היה דינמי. לא עצרנו לרגע, עכשיו שנינו היפרים, שני היפרים ביחד, זה עוד יותר, כן, עוד יותר מעניין. אז קודם כל, עד כאן שיווק און דה גו להיום. אני רוצה להגיד תודה לכל מי שהשתתף והוביל את הפרויקט שלנו, לאמיר שניידר, לירן פורמה וטל ספיבק מצייצים, דרור גנות מאדיו ספוטיפיי, ואיתי סוויס מול פני ביזי שמארח אותנו. מאחל לך בהצלחה, שתעברי את התקופה הזאת, נראית לי מאוד הנזון, ואפרופו שינויים, את כבר שם לגמרי. והאמת היא שפתחת עולם מאוד מעניין לעולמות של קריירה ושל שינוי ושל שפה. שומעים אותנו עכשיו קהילה גדולה של 12-13 אלף סמנכלים ומנכלים, שיש כאן ערך אמיתי שהבאת בשיח, שדווקא היום כשאנשים גם מחפשים גם משהו שיושב גם על התחביב וגם על שפה של ערך וסקיל, אז אין ספק שברליס ושפה זה פתרון מצוין. אז יאללה, אני כנראה עשית פה חצי מחירה או שלושת רבעי, לא רעה.
מה זה שלושת רבעי? אנחנו עכשיו סוברים.
אנחנו אחרי הפודקאסט נעשה את החתימה.
לגמרי.
אז שיהיה לכולכם שבוע מצוין, ותלמדו שפה.
תודה.
תודה לך.
תודה לך.
ביי ביי.